וידבר השם אל משה לאמור, מועדי השם מקראי קודש אשר תקראו אותם, אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי תשבות. אנחנו רואים בפרשת אמור, פרשת המועדים, התורה מוסרת בידינו רשימה של מועדים. התורה מוסרת בידינו רשימה של מועדים המכונים בשם מועדים. מועד זה מילה מיוחדת בעברית. מועד זה מלשון מפגש, פגישה. אין בתורה ביטוי המציין את הזמן. המילה זמן בתנ"ך מופיעה רק בספרים מאוחרים יותר, בספרים מתקופת הגלות, כגון מגילת אסתר, ימי הפורים האלה בזמניהם, או בספר עזרא, כן, כבר בנחמיה, לעיתים מזומנות, פעם אחת בדברי שלמה המלך בקהלת, לכל זמן, ועד לכל חפץ. אבל הביטוי זמן בתורה איננו מופיע. כנראה שהתורה איננה רואה ערך של קודש בזמן של עצמו, אלא בזמן במובן הזה שהוא מפגיש עם ריבונו של עולם. ולכן התורה תציין רק את המועדים. המאורעות של ההווה נקראים בתורה בלשון עיתים. עת, ממנו נגזר הביטוי עתה, עתה במובן של הווה, עכשיו. אבל הרצף של הזמן איננו שייך לכלכלת הקודש, אבל יש בתוך הזמן מועדים. המועדים זה הזמן של המפגש. והתורה מוסרת בידינו שני סוגי מועדים. מועד אחד, שבת, וחכמים מכנים את השבת ראשון למקראי קודש. יש משמעות לביטוי הזה, ראשון הוא למקראי קודש. יש כוונה מיוחדת מאחורי הביטוי הזה, זה לא רק בגלל שהוא מופיע ראשונה בפרשה, אנחנו נראה בהמשך, לפי הרב קוק, שיש פה משמעות יותר עמוקה. סוג שני של מועדים שהתורה מדברת עליהם, אלה הם הימים הטובים. ימים טובים, שבעה במספר במהלך השנה. יום טוב ראשון של פסח ושביעי של פסח. שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. אלה הם שבעת הימים שהם נקראים ימים טובים. אצל חז"ל, בתורה הם נקראים שבתון, או שבת שבתון כשמדובר על יום הכיפורים. כבנים, אלה הם ימים שקדושתם נגזרת מקדושת השבת. ויש הבדל בין שני סוגי הקדושות האלה. אמנם שתיהן קדושות המופיעות בזמן, אבל קודם כל מבחינת ההלכה אנחנו רואים שני הבדלים בולטים בין שני סוגי הקדושות. קדושת השבת מצטיינת בשתי הלכות מעניינות. האחת, ששבת חל כל שבעה ימים. כלומר, אין מה לעשות. אתה לא יכול, אתה יכול להפוך את העולם כולו, זה לא יעזור. שבת תחול תמיד ביום השביעי. לעומת זה, ימים טובים, הם חלים מתי שבא לנו. זאת אומרת, לא בדיוק, אבל יש לנו, לבני אדם, מבוא בקביעת הזמן. והוא, שבמשל, מתי יחול פסח? ב-15 בניסן. כן, אבל מתי יחול ניסן? אז אנחנו יכולים להזיז ביום, למשל, אם נוסיף יום אחד לחודש אדר, במקום 29 יום, 30 יום, או נגרע יום, שאנחנו נחליט שבמקום 30 יום הוא יהיה בין 29 יום, אנחנו יכולים לעשות את זה. כן, יש כוח בידי בית דין לשנות את זמנו של ראש חודש, כן? מה? כן, אשר תקראו אותם, כן? אתם. אל תקראו אותם, אלא אתם. אם כן, יש ביד בית דין יכולת להחליט עד על התאריך. גם 30 יום אפשר להוסיף. אם נוסיף אדר, נעבר את השנה, אז יהיה לנו פסח 30 יום יותר מאוחר. ואם לא, 30 יום יותר מוקדם. אמנם לא כל דבר אפשר לעשות. התורה אמרה שמור את חודש האביב ועשית פסח. כלומר, יש לנו הלכה דאורייתא שיום טוב ראשון של פסח צריך לחול בין ה-21 במרץ ל-21 באפריל. אסור שזה יעבור את הגבולות האלה, שנאמר שמור את חודש האביב. והאביב זה 30 יום אחרי התקופה, והתקופה זה תמיד ב-21 או לפעמים ב-22 בחודש מרץ, לפי לוח שמשי. וכן, יש פה איזשהו מבוא לאדם ביצירת הקדושה. דבר נוסף אנחנו יכולים לראות, והוא שמה עושים בשבת? שום דבר. כלומר, לפי ההלכה, אסור לעשות שום דבר בשבת. לא משנה איך תגדיר את זה, הלכה למעשה לא עושים כלום. לעומת זה, בימים טובים, אז יש בכל זאת דברים שמותר לעשות. מותר לבשל, מותר להוציא מרשות לרשות, מה שנקרא אוכל נפש, צורכי אוכל נפש, מה? העברת אש, כן, או הבערה מאש לאש, כן, זה מותר. זאת אומרת, יש כמה דברים שמותרים לנו בימים טובים שאסורים בשבת. ההסבר לכך הוא פשוט מאוד, המקור של הקדושה הוא לכאורה שונה. כי מי עשה את השבת? יוצר השבת הוא ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא ברא את השבת. איך הוא עשה את זה? ברא את העולם, שבת ביום השביעי. מי עזר לו? אף אחד לא עזר לו. שנאמר, בורא שמיים מאיתי, אל תקרא מאיתי, אלא מאיתי. ככה הוא חזר. זאת אומרת, אף אחד לא עזר לריבונו של עולם לברוא את העולם, הוא עשה את זה לבדו. ולכן הוא קובע גם את התאריך, אנחנו לא מתערבים. נוסף לכך, על מנת לקלוט את הקדושה המיוחדת של הזמן הזה, אני צריך לחדול מכל פעילותי הנורמלית כנברא. אני צריך לשבות. אם לא אשבות, אני מביע את עצמי קצת. אני פועל. אני פועל, כבר לא רואים את ריבונו של עולם. אז קדושת השבת מסתלקת. לעומת זה, ימים טובים, הם כולם זכר ליציאת מצרים. הם פה, יצאנו ממצרים, וזכר לכך עושים את כל הימים הטובים. מי עשה את יציאת ממצרים? הקדוש ברוך הוא עשה הרבה, אבל גם אנחנו עשינו קצת. יתר לעצמנו שאחרי מכת בכורות, שהקדוש ברוך הוא עשה אותה, יבוא פרעה ויאמר, רבותיי, אתם יכולים לצאת. מה אומרים לו בני ישראל? טוב לנו פה, נשארים. אז היינו נשארים במצרים, אז לא היו ימים טובים, לא היה פסח. כלומר, הרגליים שלנו פעלו משהו במציאות. רגלי בני ישראל המסכימים לצאת אל המדבר קבעו את קדושת הימים הטובים. זאת אומרת, היה פה שיתוף פעולה. נוכל לומר כך, 95% מן העבודה, אני אומר את זה באופן סכמטי, נעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא, 5% בני ישראל. 5% בני ישראל, אז יש לנו זכות קצת להתערב. קצת מלאכות, 5% מן המלאכות מותר לנו לעשות. מותר לנו גם לקבוע את הזמן של הקדושה. עכשיו, כאן יש מקום לטעות. כן. כן, אבל הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו נלך. ודאי שזה קשור לרגליים. הקדוש ברוך הוא ידע שאנחנו נצא ברגליים שלנו. כן? בלי זה, הוא לא היה קובע ש... רגע, ואם לא היינו יוצאים ממצרים, אז מה היה קורה עם המצווה לקבוע את המועדים? לא היה קורה כלום. לא היו מועדים בעולם, ברור. עכשיו, אני לא מדבר על ראש חודש, אני מדבר על המועדים בכלל. המועדים זה אחרי היציאה, נצטרינו לעשות את המועדים. דבר נוסף, אז היה מקום פה לטעות. טעות שהרב קוק מזהיר ממנה בספר משפט כהן. הטעות הצדוקית. הצדוקים כידוע, כשקראו בתורה את הפסוק, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. מצוות ספירת העומר. אמרו הצדוקים, אם כתוב ממחרת השבת, פירוש הדבר שזה ממחרת יום שבת. מוזר, הצדוקים. הם קוראים בתורה שכתוב שבת, אז הם חושבים שמדובר על יום השבת. באמת, מוזר מאוד. חכמי ישראל אמרו, מה פתאום, איזה יום השבת? יום השבת הכוונה, יום טוב ראשון של פסח נקרא שבת. ולכן לא אכפת לנו, אם יום טוב ראשון של פסח חל ביום ראשון, או שני, או שלישי, או רביעי, או חמישי, או אפילו בשבת, מאז מתחילים לספור 50 יום עד שבועות. מה היסוד הפנימי של המחלוקת הזאת? הרב קוק מסביר במשפט כהן, שהוויכוח היה, האם קדושת המועדים, קדושת השבת, זה אותו מקור. קדושת השבת, אפשר להגיד, זה בא מהקדוש ברוך הוא, זה אלוהי. קדושת המועדים, מכיוון שזה בא מכוח האומה, אז זה לא אלוהי. זה קדושה אחרת. לכן אי אפשר לכנות יום טוב בשם שבת. כך אמרו הצדוקים. כי זה קדושה אלוהית, זה קדושה לאומית. קדושה לאומית, קדושה אלוהית, מה אתה בכלל משווה? זה חול. כן, מה שבא מן האומה, דגל, מנגל, כל הדברים האלה, זה חול. כן, כך אמרו הצדוקים. מה שהקדוש ברוך הוא עושה לבדו, זה קדוש. אבל זה למשל, לא. זה כלי קודש שנמצא לך. טוב, אפשר לשים את זה עם התפילין? כן, מה אתה אומר? כן, אז הרב אמר אותו דבר, זה אותו עיקרון. זאת אומרת, אמרו הצדוקים שאפילו למרות שזה כתוב בתורה שצריך לעשות יום טוב, אבל מכיוון שהתורה תלתה את קדושת הימים האלה באומה, מה שבא מן האומה זה לא קודש. אז כן, אבל אמרו, עצם זה שזה נקבע על ידינו, התאריך נקבע על ידינו, זה סימן שזה לא אלוהי, שזה לא קדושה מוחלטת. ולכן חז"ל, ככה לכן אומר הרב קוק, כשחז"ל ראו את המילה, ראו שיש יום טוב ראשון של פסח, והוא הראשון בימים הטובים, הרי לפי חז"ל הוא המשך של קדושת השבת. כלומר, קדושת האומה היא המשך ישיר של הקדושה הלאומית, של הקדושה השבתית. קדושת השבת הולכת ומתגלגלת דרך מועדי ישראל. מקדש השבת וישראל והזמנים. זה הולך ביחד. ולכן הקפידו חז"ל לכנות השבת ראשון למקראי קודש. כלומר, קדושת יום טוב היא בעצמה קדושת השבת. היא לא קדושה אחרת. קדושת יום טוב היא בעצמה קדושת השבת, לא קדושה אחרת.
מועדים
גם לקדושת
השבת.
לא, השבת מתגלגלת בצורה של יום טוב. כלומר, כשהקדושה האלוהית שהופיעה בבריאת העולם הופנמה דרך יציאת מצרים, אז נהיה איזשהו מבוא לאדם בקביעת הקדושה. זאת אומרת שקדושת ימים טובים היא בעצמה קדושת שבת. אבל מה יש פה יתרון? שלמרות שאתה לא שובט מכל מלאכה, עדיין אתה יכול לחוש את קדושת השבת. במובן הזה קדושת יום טוב היא התקדמות, התקדמות היסטורית. מכאן ואלה היה האדם שותף במעשה הבריאה, בעוד שבבריאת העולם האדם איננו שותף, לכן הוא צריך לחדול מכל מלאכה. לעומת זה, בימים טובים האדם שותף לנעשה, ולכן הוא יכול גם לא לשבוט מכל מלאכה ועדיין לחוש את קדושת השבת. זה בעצם ההבחנה בין שבת ליום טוב. זה ברור עד כאן? אני הולך לדבר. טוב, כן, מה לא ברור? כלומר, אף על פי שאנחנו עסוקים באוכל נפש, עדיין חשים את קדושת השבת. בשבת אתה חייב לא לעשות כלום כדי לחוש את הקדושה. ביום טוב אתה לא צריך לא לעשות כלום. יש דברים שמותר לך לעשות, אף על פי כן השבת מורגשת. מדוע היא מורגשת? בגלל שהיית בעצמך שותף ליצירתה של השבת הימים טובית. היום טובית. זאת אומרת, אתה לא חדל מאנושיותך. כלומר, האנושיות שלך, כי הרי זה דרכו של אדם לדאוג לאוכל נפש שלו, האנושיות שלך שותפה בקדושה, לכן היא לא צריכה להתבטא. כן. תראה, הקדושה, תראה, גם אם אתה לא תחוש זה יהיה פסח, אבל אנחנו רוצים שתחוש. כן? תראה, אתה יכול להיות, תראה. חבל. נכון, זה חבל. כן. תראה, אדם משל חייב בכיבוד אביהם. תראה, אני לא מרגיש שום הכרת טובה להורים שלי שנתנו לי את החיים. לא מרגיש. אני עושה את זה בגלל שכתוב בשולחן ערוך. יצא ידי חובה? יצא ידי חובה. אבל חבל. כן. זה משהו אחר. שבת נשארת שבת. עכשיו, השבת חודרת לתוך נפש האדם ונהיית יום טוב. בסוף הסדרה של הימים הטובים נאמר במפורש, אחרי שהתורה נותנת לנו את רשימת פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, מוסיפה פסוק משונה: וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. זה הפסוק האחרון בפרק, כן? בפרשת אמור: וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. פשיטה. אם הקדוש ברוך הוא אמר דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, לא צריך שיהיה כתוב בתורה שמשה הלך ועשה את זה. הרי יש לנו מאות מקומות בתורה שכתוב דבר אל בני ישראל, ולא מצאנו שכתוב שמשה הלך ודיבר עם בני ישראל. אז הפסוק הזה הוא באמת משונה, ולכן חז"ל דרשו ממנו כמה דרשות שילימד אותם שצריך לדרוש במיוחד חג בחג וכדומה. אבל זה דרש. נראה לי על דרך הפשט שהכוונה של הפסוק הוא שמשה לימד את בני ישראל לעשות עוד מועדים. הוא לימד אותם על דרך זה שהקדושה עוברת מהשבת ליום טוב, איך השבת, איך השבת תבוא עכשיו מיום טוב לעוד מועדים במהלך ההיסטוריה, לפי מידת שותפות האדם ביצירת הימים הטובים. והרמז הוא פשוט מאוד, זה כתוב מפורש בהמשך. מיד אחר כך, מיד אחרי פרשת המועדים, מצווה התורה שתי מצוות שלכאורה אין מקומן שם. האחת, להביא שמן למנורה. שתיים, לעשות את לחם הפנים. מיד אחר כך, אין. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו לך שמן זית. זה אחר כך כתוב, ועשית שתי מערכות, שש המערכת, רפית חלות. התורה מצווה לאפות 12 חלות. וכבר אני חושב דרשנים מהחסידות אמרו שבעצם יש פה רמז לשני מועדים נוספים שיבואו אחר כך, והם חנוכה ופורים. חנוכה מתחיל מן המקדש, מן המנורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רואה את המנורה, היא עדיין רק בתוך המקדש, היא עתידה לפרוץ מחוץ למקדש ולהיות לחג. כך אומר גם הרמב"ן על פרשת בהלכה, שמה שאמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, שהמנורה תישאר גם אחרי החורבן, הכוונה למנורת החשמונאים. זאת אומרת שאנחנו מדליקים את נר החנוכה. וכמו כן גם יש עוד חג, חג הפורים, שהוא גם כן בחודש ה-12 כנגד 12 חלות, וחלות זה דבר שאוכלים. זאת אומרת דבר שיבוא חג בכבוד הקיום הפיזי של האומה שניצל, וזה באמת חג הפורים. כן, אנחנו ניצלנו מבחינה פיזית, לכן אוכלים 12 חלות כנגד החודש ה-12 שבו זה חג. כן, מכן התורה רמזה. מעניין הדבר שאנחנו רואים התפתחות גם מבחינת ההלכה בדבר הזה. מבחינה היסטורית, פורים קדם לחנוכה. חג הפורים, מי עשה אותו? הקדוש ברוך הוא באחורי הקלעים, אבל בגלוי, מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר הם יהודים, בני אדם, יהודים מעם ישראל, והם פעלו את הגאולה. מכיוון שהם פעלו את הגאולה, התוצאה המיידית היא ש... אין שום מלאכה אסורה בפורים. זאת אומרת, אותה קדושה ממשיכה, אבל ללא איסור מלאכה. חוץ משני דברים. יש שני דברים שלא עושים בפורים, והם לנטוע עצים ולבנות בניינים. למה דווקא שני אלה? כי לבנות בניינים ולנטוע עצים זה בעל ערך בארץ ישראל. מכיוון שהנס היה בחוץ לארץ, אז ידענו איזשהו חוסר שייכות אל הקדושה, ולכן לא נוטעים עצים ולא בונים בתים. זה חוכא ואטלולא, בחוץ לארץ נטוע עץ. כמו כן, יותר מאוחר, חג החנוכה. חג החנוכה הוא בכלל נפלא. מי עשה אותו? כל העם. כן, לא רק איזה שני שתדלנים בארמון המלך, כל העם בא ונלחם. בזכות החשמונאים, אבל בסופו של דבר זה ניצחון של כל האומה. התוצאה? אפילו לנטוע עצים ולבנות בניינים מותר בחנוכה. הכל מותר בחנוכה. חוץ. מאשר מלאכה במשך חצי שעה אחרי הדלקת הנרות, ורק הנשים בלבד. למה? כי בנס חנוכה היו שני דברים. הנס העיקרי, כפי שאמרנו כמה פעמים, זה שניצחנו, ברוך השם. כן? יצאנו מעבדות לחירות, חיסלנו את הטרור הסלבקי. בסדר. אז גמרנו. אבל היה בכל זאת איזה משהו אחד שלא אנחנו עשינו, וזה נס פך השמן. זכר לנס פך השמן, מדליקים נרות. אז זכר לעובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא התערב ולא שאל אותנו מה לעשות, אז אנחנו שובתים ממלאכה בזמן המצווה המזכירה את זה. ולמה רק אנשים? כי אין דרכה של אישה לעשות מלחמה, אז אצלה זה בולט. הגברים שעשו מלחמה, אז הם לא מרגישים צורך בכלל לשבות. נשים מרגישות צורך לשבות. אגב, מי ציווה עליהם את זה? אף אחד. מנהג ישראל. כלומר, יש רוח הקודש של האומה שמייצרת את ההלכות. וזה דבר שר לדעת. תמיד, ההלכות, מאיפה זה מתחיל? פעם מישהו אמר לי, לא פוסקים הלכה על פי וורט. אני שואל, אז על פי מה כן? על כל ההלכות. נגיד, אתה אומר, זה כתוב ברמב״ם, וזה בתוספות, וזה על פי בבלי, וזה על פי ירושלמי, ועל פי משנה, ועל פי... אבל בסופו של דבר, מאיפה זה מתחיל? אם אתה לוקח את ההלכה היותר מקורית, היא תולדה של רעיון. רעיון שעל פיו קבעו את ההלכה. וכן, כל ההלכות מקורן בוורטים, כידוע. כן, ודאי, רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? הקדושה שבוורטים של בני ישראל. לא סתם. כן, גזרת הכתוב, אבל אני שואל אותך, גם זה גזר, מה גזרת הכתוב? למה כתוב גזר? שמעת על המושג של טעמי מצוות? גם זה. כן, כשהתורה גוזרת עליך לעשות כך וכך, היא גוזרת, מפני שיש רעיון מאחורי הגזרה הזאת. איך אומר הרמב״ם, לחשוב שהקדוש ברוך הוא אין לו סיבה למה שהוא גוזר, זה לעשות אותו פחות טוב מן האדם. כי האדם שפועל ללא טעם, אנחנו אומרים עליו שהוא טיפש, אז חס וחלילה לומר לריבונו של עולם שיפעל ללא סיבה. מה? לא מדויק. יודע מה לי, גם זה לפעמים. אז עבורת מגלה מה היה עבורת הגנוס. גם זה קורה. כן. אם יהיה לנו זמן, נדבר על כמה דברים בנושא הזה. הכל פנים, אתם רואים שככל שהדורות מתקדמים, אז כך גם אנחנו רואים איזושהי התפתחות מהסוג הזה. התפתחות של הקודש. התפתחות של הקודש שנהיה יותר ויותר בלתי תלוי בשביטת המלאכה. כלומר, הקודש שואף אל עצמאותו. וזאת למה? בגלל שזאת תכלית כל הבריאה. כן, ככה מסביר רמח"ל למשל. אני אקח פשוט הטקסט היותר פשוט, בספר דרך השם. מסביר רבינו משה חיים לוצאתו, הרמח"ל, שכל עניינה של הבריאה זה להקנות את זכות הקיום לנברא מכוח עצמו. כל זמן שהנברא צריך איזשהו פוש אלוהי, אז עדיין הבריאה לא הושלמה. מאותה שעה שהנברא מצליח לבדו לפעול את עצמו, אז הבריאה הצליחה. וזה אנחנו רואים אחרי החג הנוסף שנוסף על גבי החגים של חנוכה ופורים, הוא יום העצמאות. יום העצמאות נפלא. מה קרה ביום העצמאות? מי עשה את זה? צהל. כן? צהל. בני ישראל עשו. היה נס שם? שינוי הטבע? לא היה. מסקנה, מותר לעשות כל מלאכה ביום העצמאות. זאת אומרת שביום העצמאות הצליחה המגמה של הבריאה כולה. ודאי שזה היה נס, אבל זה לא היה נגד הטבע. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא התערב לשנות את הטבע. ודאי שהיה נס, אם לא, לא היינו אומרים הלל. כן? אבל, גם ביום, גם בלילה כידוע. עכשיו, מה זה מפריע? זה הלכה, מה אבל? זה תקנה של הרבנות בשנת תש"ם. כן, מה אתה אומר? בדיוק. זה העצמאות. כן? מה זה הרשמושים? מתחילים לא להאמין שם, נכון? עכשיו, אם כן, זאת ההצלחה, אפשר לומר, של הבריאה. זאת אומרת שאם אנחנו נשאל, תלמיד חכם, תגיד, מה היום הקדוש ביותר או החשוב ביותר בלוח השנה העברי? מה צריכה להיות התשובה? יום העצמאות, יפה מאוד. זאת אומרת, בזה הגענו להשלמת הבריאה, אבל בתנאי אחד. בתנאי אחד, מה אתה רוצה? לא, אנחנו שמחים יותר כבר. למשל, יש דעה שמותר להתענות בשבת, אבל אסור להתענות בפורים. למשל, מה? למה לא עשו חג עצמאות במרד בר כוכבא? התשובה היא, אסור. ל"ג בעומר. היה חג. איך אתה יודע שלא קבעו? איך אתה יודע שלא קבעו? איך אתה יודע? יש לך בכלל תיעוד על חג בר כוכבא? אתה לא יודע מה שקרה שם. הרי מה שאנחנו כן יודעים זה שהמדינה של בר כוכבא חרבה. ובגלל זה אנחנו עושים את האבלות של ספירת העומר. 33 יום. אסור. אסור. מי עשה שאסור? אבל מכיוון שאחרי שנתיים וחצי זה חרב, אז הדבר הזה נשכח. זה כמו שלמשל, היית נסחם אחד שאל מדוע לא עשו חג בזמן הניצחונות של... של דבורה וברק, כן? או למשל בזמן, אני יודע, יש היום כמובן ניצחונות, למה לא עשו חגים? תשובה, עשו. עשו, זה כתוב באבן עזרא. רבי אברהם בן עזרא אומר שכל פעם שניצחו בקרב עשו חג. אלא זה שהם לא נסגרו, זה אשר חרב בית ראשון. אותו דבר, החגים של תקופת בית שני, כל פעם שהיה ניצחון היו עושים חג. והם, החגים האלה אנחנו כן יודעים עליהם. הם כתובים במגילת תענית. הם בטלו בגלל שחרב המקדש. זה הכל. אז אותו דבר לגבי המדינה של בר כוכבא, היא חרבה, לכן בטלו המועדים. ברוך השם, מדינתנו לא חרבה וגם לא תחרב, לכן החג הזה הוא יישאר לנצח. חיים פשוטים. כן. אני רוצה לומר שאתה צריך להגיע לעצמות
מוחלטת שהוא מפחיל עצמות, אבל האדם הוא נבחר, הוא לא יכול
לחיות. יפה, יפה. אתה אומר פה דבר, בדיוק מה שרציתי לומר. התנאי כדי שזה יצליח זה שהנברא יכיר שעצמאותו היא מאת השם. זה בדיוק הניסיון. כי כפי שאני רגיל לומר, תמיד יש שני סוגי כפירה ביחס לגאולה. יש כפירה חילונית, יש כפירה דתית. הכפירה החילונית אומרת, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא עשה את המדינה. מי שעשה את המדינה זה הפלמח. עד כאן דברי הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת ככה, תגיד לי, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא עשה את המדינה? זה הפלמח! זה כפירה וזה כפירה. זאת אומרת, התנאי כדי שזה יהיה השלמת הבריאה זה שהאדם יכיר שכל מה שהוא עשה ריבונו של עולם עשה. מהו הכלי ההלכתי להכרה הזאת? הלב. לא, זה לא סתם. זאת אומרת, חטאו העיקרי של אדם הראשון היה שהוא כפר בטובה. כן? הרי החטא הראשון זה שהוא אכל מן העץ. חטא ראשון לא נחשב כל כך לאדם. כשאדם שונה בחטאו זה חמור יותר. ומה החטא השני של אדם הראשון? שהוא אמר, האישה אשר נתת עמדי נתנה לי מן העץ ואוכל. אומר רש"י, כאן כפר בטובה, זה עיקר החטא. ולכן, התיקון של החטא הזה, זה ההודעה. ולכן, דווקא בזה, באמירת ההלל, דווקא במקום שבו נראה שריבונו של עולם לא יתערב, דווקא בזה תלויה תקנת כל הדורות כולם. וזה תפקידו של המשיח. ולכן, כשחזקיהו מלך יהודה, אומרת הגמרא, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, הוא פסל אותו מלהיות משיח כי הוא לא רצה לומר הלל ביום העצמאות. זה גמרא מפורשת במסכת סנהדרין דף צדיק דלת. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, אבל הוא לא רצה להגיד שירה. למה הוא צריך להגיד שירה? הוא היה הרי תחת המנדט האשורי, וכאשר הוא ישוחרר מן המנדט האשורי, כזה שהוא עשה נס, הוא לא רצה לומר הלל, זה גמרא מפורשת. אמר לו ישעיהו הנביא, זמרו השם כי גאות עשה. אמר לו חזקיהו, כבר מודעת זאת בכל הארץ. למה הוא לא רצה? זו שאלה. יש לי שתי השערות למה הוא לא רצה לומר. השערה יותר פשוטה, זה שאיך נעשתה הגאולה הזאת שם? בלילה אחד מתו 185,000 חיילים של האויב. הוא פותח את החלון, רואה 185,000 הרוגים. אומר לו ישעיהו, תגיד הלל. לא יכול. למה? כי הוא קרא בשאלות ותשובות יביע עומר שאי אפשר לומר הלל ביום העצמאות כי נהרגו ערבים. והקדוש ברוך הוא מצטער על מעשי ידיו שתורים בים. אתם אומרים שירה? היו לו סברות לחזקיהו. עכשיו, איך אני יודע שחזקיהו מלך יהודה יש לו סברות כאלה? אני אגיד לך מאיפה אני יודע. כי הגמרא במסכת ברכות דף ו' אומרת שחזקיהו היה בכלל דרכו תמיד לעשות חשבונות של הקדוש ברוך הוא. כן? איך אמר לו ישעיהו הנביא שמה? בהדה דקבשי רחמנה על המלאך. מה אתה מתערב בחשבונות? נכון, הקדוש ברוך הוא מצטער, אבל זה לא התפקיד שלך. ודווקא מפני זה שם גם הוא נגזר עליו בכלל שלא יהיה חלק לו על המבא בהתחלה, תקנו לו את זה, שיפרו לו את זה. כן? מדובר על תלמיד חכם צדיק, מלך ישראל. שלו, ואיך כתוב בגמרא? 111,000 תלמידים. תראה כמה מנדטים זה? ואף אחד לא רצה לומר עליה. אומרת הגמרא, בגלל זה הוא נפסל מלהיות משיח. כי אתם מבינים שההודעה היא תיקון הבריאה. לכן כשאנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, אנחנו לא סתם עושים מעשה. אנחנו אגיד את זה, אנחנו אותה כאן, שבזכותה, בשם כל ישראל, בזכותה נעשה התיקון של חטאו של אדם הראשון, ומביאים את ההשלמה של הבריאה. זה לא מדובר על סתם דברים, זה דברים רציניים ביותר. כן, בבקשה. כן. נכון. לא, זה לא כך פשוט מה שאתה אומר במקרה הזה, כי בגמרא מסופר שלמה שהארץ אמרה שירה במקומו. מה זה השירה, הארץ אמרה שירה? עם הארץ, כלומר העם הרגיש, צריך להגיד עליה. כלומר, הוא לא רצה לקבוע הלל, אבל העם אמר. אז שמה כתוב שהמלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, אז למה אתה לא מביא גאולה? הוא אומר, יש, זה לא הזמן. זה לא הזמן, כלומר, יבוא זמן. כלומר, אם יחזקיהו היה אומר הלל מדעתו, אז גם אם העם לא אומר, הקדוש ברוך הוא היה עושה אותו משיח. אבל עכשיו שזה תלוי באומה, אז צריך לחכות עד, איך אומרת הגמרא שמה, בגד בוגדים בגדו. זאת אומרת, צריך שיהיו שני חורבנות, עד דעתו בזוזה ובזוזה דבזוזה, ורק אז התנועה של העם תספיק גם אם המנהיג לא רוצה. כן, בבקשה. רוב העם לא אומר שירה? ודאי שאומר שירה. הוא אומר את זה איך שהוא יודע למה. אז הוא עושה מנגל ביום עצמאות. רוב העם עושה. כן? זה משהו מזה. זה הארץ. זה האופן שבו עם הארץ עושה את זה. עכשיו, יש השערה אחרת מדוע חזקיהו לא רצה לומר שירה. שאלת אותי מדוע, אז אני רוצה לענות לשאלה שלך. יש לי הסבר אחר מדוע הוא לא רצה לומר שירה. בגלל שהמאורע של העצמאות היה בבחינתו מאורע חילוני. זה לא דתי מספיק בשבילו. הרי חזקיהו מלך יהודה היה יהודי דתי מאוד. היו לו תלמודי תורה מדן ועד באר שבע. רשת מעיינות. כולה קודש. אבל אמרו לו, עצמאות מדינית, מה אני צריך את זה? לא צריך. זה שום דבר. זה לא מעניין אותו. כן, אבל הנס מה נתן לו? הנס נתן לו עצמאות. אז מה על זה? אני לא אומר עליה. לא צריך את זה. זה אומר, זה היינו עצמאים לשם כבר לפני כן, יש לנו תלמודי תורה בכל מקום, מי צריך יותר מזה? כן? לא, כן? כן, ברור, דברים כאלה, אני לא צריך להתעלמת. לעשות תלמודי תורה, מי שלא ילמד תורה ידקר בחרב, כך הוא אמר, זה כן. זה לקחת חרב, בשביל שילמדו תורה הוא מוכן. אבל בשביל להילחם בסנחריב הוא לא מוכן. טוב, תהנו. כמה עצמאות צריך להגיד להלל? כדי שאתה... אני אמר שצריך לכבוש כל הארץ, צריך עצמאות, זה הכל.
מה נשאר?
הלל, זה שברי... אני רוצה לתת גם תשובה לשאלה שלך. אתה שואל את זה שלוש פעמים, תן לי פחות פעם אחת לענות. כן. מה שצריך כדי שנהיה מחויבים באמירת הלל על העצמאות, זה שישנה עצמאות מדינית, קרי מה שההלכה מגדירה כמלכות. והגדרה מגדירה כמלכות, לפי הרמב״ם בהלכות גזלה פרק י' א', כל ישות פוליטית שיש לה מונופול על הכוח הצבאי ועל המטבע. לא, לא דווקא. אבל פה זה בארץ, לא, אבל אם זה בחוץ לארץ לא ממלא, הגמרא אומרת, אם הנס קורה בחוץ לארץ לא ממלא. אז זהו, זה מה שקורה, זה מספיק, כך אומר הרמב״ם. ובאמת מדינת ישראל, מבחינה הלכתית, יש לה דין מלכות, כפי שנפסק בשאלות ותשובות יחווה דעת, מאת מורה בנו רבנו פאר הדור הרב עובדיה יוסף שליטא, שאסור לגנוב את מסך נשא משום שדינה דמלכות הדינה. והוא מסתמך בזה על שאלות ותשובות, כמו שכתוב בשאלות ותשובות משפט כהן, בלי לציין את שם המחבר. כנראה לא ידע. כן. כן. אה? מה? הרשות הפלסטינאית אין לה, אין לה מטבע. זה חשוב, כי אתה אומר, מונטה שלה צריך לצאת. אין. וזה מהסממנים המובהקים לעצמאות מדינית, למלכות. כן? זה לא סתם שההלכה אמרה את זה, אם לא, זה סתם חבורת שודדים, כידוע. כן? זה נקרא מוכס הקם מאליו בהלכה, זה הביטוי, כן? מוכס הקם מאליו. סליחה? לא הבנתי. מה עשו? זה... טוב. מה? הלכות גזלה, פרק י' א'. עכשיו, אני רוצה פה לחזור לעניין שלה. עכשיו, אם זה נכון כל מה שאמרנו, אל תפסיק, תפסיק לשאול כאן שאלות, אנחנו לא מתקדם פה. לפי מה שאמרנו, בפרשת אמור, ישנו איזשהו רמז, אם כן, רמז לפרשת, לחג החנוכה, רמז לחג הפורים, אז מוכרח להיות גם רמז לחג העצמאות. אגב, כבר השפת אמת ידוע, אמר שכנגד שלושה רגלים שבתורה, פסח, שבועות וסוכות, צריכים להיות שלושה רגלים מדי רבנן. כן, כנגד סוכות, חג החנוכה, כנגד שבועות חג הפורים, וכנגד פסח אומר עוד יהיה. היום אנחנו יודעים איך יהיה. כידוע הרי זמן החורבן, מה שנקרא ימי בין המצרים, שלושה שבועות שמשבעה עשר בתמוז עד תשעה באב, נכון? שלושה שבועות. למה? ויש החורבן, זה המהר"ל מסביר באריכות בספר מצוות ישראל, החורבן זה דבר הדרגתי, זה לא דבר שנעשה בבת אחת. לכן יש שלושה שבועות, כן? כל זה שמחה. לחם הגאולה יש בה כביכול בחינת ימי בין המצרים, אבל זה בבחינת יציאת מצרים, שלושה שבועות, שמפסח ועד יום העצמאות. שפת אמת? לא יודע. זה כתוב בשפת אמת. אני יכול לחפש מה אתה רוצה, כן? עכשיו, יש פה גם כן שלושה שבועות, בבחינת, הרי יש מחלוקת בגמרא אם גאולתנו תהיה גאולת ניסן או גאולת תשרה. הנה אנחנו רואים, גאולת ניסן, שלושה שבועות, מיום טוב ראשון של פסח עד יום העצמאות. זה לא במקרה, גם הגאון מווילנה אמר שה-20 לעומר, הלא הוא היום של יום העצמאות, הוא היום של הגאולה. כן, זה דברים מפורשים מפי תלמידיו כשבנו את בכנסת החורבה. כן, הם טועים. כן, הלאה. אם אתה רוצה, יש על זה ספר שלם, בית מלוכה, שם הבאתי 15 טיעונים של המתנגדים לאמירת ההלל ביום העצמאות, ודחיתי בשעה טובה ובסייעתא דשמיא את דברי כולם. בסדר? מעניין אותך? תקרא שם. לא צריך להביא גם את דברי הטועים. אין, זה לא... אנחנו פשוט פה, אין, בזמן שלפנינו אנחנו רק דנים בהלכה למעשה, בשורה התחתונה. כן, שנאמר, ישותו להתבקש את דבר השם, דבר השם, זו הלכה. עכשיו, איפה בפרשת אמור דיברה התורה על יום העצמאות? איפה היא דיברה? פשוט מאוד. מה כתוב אחרי מצוות החנוכה ומצוות מצוות השמן ומצוות החלות? ויצא בן האישה הישראלית והוא בן איש מצרי בתוך מני ישראל. וינצו בתוך המחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. זו עכשיו פרשת המקלל. מה זה קשור לענייננו? אבל משונה שמה מאוד קרה. שמה התורה מספרת על איזה בן אדם שהזהות שלו לא ברורה, הוא בן של מצרי ושל ישראלית, ושם אמו שלומית בדירים. והאיש הזה מקלל, כן? מקלל, כלומר מגדף כלפי שמיה. מה הם חמור? התורה מספרת לנו, וזה לא מובן למה זה מובא שם. התורה אומרת שהביאו את האיש הזה לפני משה. למה צריך להביא אותו לפני משה? אם הוא חייב מיטה, תהרגו אותו. לא חייב מיטה, אז תהרגו אותו, גמרנו. ואז משה שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, רוצה את המקלל מחוץ למחנה וצריך לסקול. מה זה הדבר הזה? משמע מספרים לנו את כל התולדות של האיש הזה. הוא היה בן איש מצרי. מי אגב המצרי הזה? חז"ל אומרים, אותו מצרי שמשה הרג. אותו מצרי. ואם תשאלו את האיש הזה, מה אתה מרגיש, ישראלי או מצרי? מה הוא יענה? זה אדם שלא מוצא את מקומו בעולם, ולכן הדיבור שלו מקולקל, לכן הוא מקלל. זה מזכיר לכם מישהו, זה איך לא יודע אם הוא עברי או מצרי ויש לו בעיה בדיבור. משה רבנו בעצמו. נכון? מבחינת תולדתו, משה רבנו עבר איזה תאים. הוא הבן של פרעה או הבן של עמרם. זאת אומרת, את ההיסטוריה שלי הוא צריך להמשיך. למה הקדוש ברוך הוא סידר למשה רבנו כזאת? למה הגואל היה צריך להיות קצת מצרי, קצת עברי? עד כדי שהתורה קוראת לו איש מצרי. פות גם של התרבות הכללית. הוא לא אוהב, אבל היא זו שלא מתפה. זה האור. אז כשמשה ראה את האיש מצרי הזה, שהוא נגיד, הוא שאל את עצמו, רגע, רגע, האיש הזה, אולי זה המשיח? וזה שהוא מקלל, זה חוצפה. כן, אבל בעקבות משיחה, חוצפה יזגה. אולי זה בקליפה קודמת לפרי, ונחזיר אותו בתשובה ויהיה בסדר. זאת הייתה השאלה של משה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, זה עוד לא הזמן. זה כן יהיה. כשיקבע המועד על פי זה, כשתבוא גאולה דרך החוצפה של בני ישראל. אבל זה עוד לא הזמן. יבוא הזמן, נדבר. בסדר? אבל זה עוד לא הזמן. מעניין, אז כן, ודאי, מצאנו כן גם רמז ליום העצמאות במקראי קודש, בתורה. לא סתם. ובאמת, הקדוש ברוך הוא סידר גאולה בצורה מאוד מיוחדת בדורנו. גאולה דרך מנעצי שמו. שאלו מי זה היה בן גוריון? הרב בדיוק ברור מה שהוא חשב על הרבנים וזה. יש כמה בעיות. ודווקא דרכו הביא הקדוש ברוך הוא גאולה. אין, איך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין? עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. מה זה אחר? תלך הבא. אפיקורוס, נכון? עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. זה קרה. זה מי שעתיד לבוא, לכן אם הוא בא הוא משיח שקר. לא, לא רציני, כן? אנחנו מדברים לא על ליצנים, אנחנו מדברים רציניים. אז אם הגמרא אומרת דוד אחר, אז יש. אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה את זה ככה? למה... יש בספר במדבר, פרשה מוזרה. אחרי שהקדוש ברוך הוא מצווה את העם שלא לעלות לארץ ישראל. כן, הקדוש ברוך הוא משביע את העם, יש איזה שבועה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא רציתם את ארץ ישראל, עכשיו אני אוסר עליכם לעלות. לא נותן לכם. כן, מקביל לשלושת השבועות. קמה איזו קבוצה, מעפילים, ואומרים, הננו ועלינו אל הארץ אשר אמר השם כי חטאנו. איפה ההיגיון? אם אתם רוצים לחזור בתשובה, אתם רוצים, מה זה לך הטוב? זה לא לעשות רצון השם. עכשיו, רצון השם היה בהתחלה שתעלו לארץ ישראל, לא רציתם. עכשיו יש רצון השם חדש, שלא לעלות לארץ. אז אם חזרה בתשובה זאת, להמרות את פי השם. לכן אומר משה, למה זה תמרו את פי השם? והיא לא תצלח. עכשיו, לא הבנתי דברי משה רבנו. מה זאת אומרת והיא לא תצלח? ואם זה כן היה מצליח, אז היה מותר להמרות את פי השם? מה התכוון כאן משה רבנו? היית צריך להגיד, למה זה תמרו את פי השם? הרי זה אסור. מה זה והיא לא תצלח? מפרש רבי צדוק הכהן מלובלין. והיא לא תצלח בדור הזה. כי הוא אומר ככה, מה הייתה הסברה של המפילים? הרי כתוב ככה, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה, חוץ, מצא. אז הם חשבו שהאיסור לעלות לארץ ישראל הוא בבחינת חוץ מצא. והם אמרו, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, האם אנחנו נהיה מספיק גיבורים לעבור על דברו ואז הוא יביא גאולה. אמר להם משה, אתם צודקים אבל לא בדור. והיא, אומר רבי צדוק, מביא כל מקום שכתוב, והיא, דורשת הגמרא, היא ולא אחרת. כלומר, יבוא זמן אחר שבו זה כן יצליח, על ידי חוץ בעקבות משיכה שהוא בימינו. ובאמת, איך נעשתה עלייה לארץ ישראל? על ידי חצופים שסגרו את הגמרא בפני רבותיהם, ועלו לארץ ישראל כדי להקים מדינה סוציאליסטית. זאת אומרת שריבונו של עולם חפץ שהחוצפה תהיה שותפה בבריאה, בגאולה. זאת אומרת, למה? כי זה בדיוק העניין, שלהראות שמלכותו בכל משלה, אפילו כשמורדים בריבונו של עולם, הוא נמצא שם. פעם היה איזה סופר ישראלי גרוע בשם עמוס עוז שאמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק מה שהוא לא יודע, שזה גם, שהסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, גם זה חלק מתהליך הגאולה. ריבונו של עולם רוצה להראות את מלכותו דווקא לאלה שמורדים בו. לכן יש שותפות. הגמרא אומרת, מה זה חוצפה? מלכותה בלא תגה. מלכות בלי הכתר. כלומר, זה התעוררות של הנברא בלי רשות מלמעלה. כדי להראות שהקדוש ברוך הוא שוכן דווקא שם. לכן זה חשוב שזה יבוא באופן הזה. תגיד בדיעבד, מה אכפת לי? אני מדבר מסביר לך מתה היסטוריה ואת מתחיל להתחילה בדיעבד, כאילו שזה לא של הלכה. זה לא שאלות של הלכה בכלל. האם אנחנו צריכים להיות חצופים? אתה שואל רב, אז כבר אתה לא מהחצופים. אז כבר אכלת אותה, כבר אתה לא אכול. זה העניין. זה, ברגע שביקשת מיני רשות, אז אתה כבר הפקעת את עצמך מזה. כן? מה אתה אומר? לא שומע. כי הוא בא לגאול את הכל, הוא בא לגאול את ישראל ואת אומות העולם. הוא הביטוי לשותפות אומות העולם בגאולה. פעם מישהו אמר, אני חושב שזה היה ולטר לקר, אמר את זה, שהציונות זאת מתנת אירופה לעם ישראל. וזה נכון. החוש המדיני שאפשר לנו להקים מדינה, בא לנו דווקא מיהודים בוללים בתרבות המערבית דווקא. כי שם פיתחו את מדעי המדינה. בואו נחזור, אם כן, לענייננו. כן, החוצפה הזאת של בני ישראל, היא הולידה מנהג, מנהג של האומה. 90% ויותר מהישראלים, זה הוכח מבחינה סטטיסטית, עושים מנגל ביום העצמאות. עובדה. זאת עובדה מתמיהה ביותר, זה אחמי צמים ביום הכיפורים, ומעושה ברית מילה. זה משהו, כן? מעולם לא מצאנו מנהג באומה שכל כך הושרש. ואי אפשר להגיד שזה סתם. אגב, זה דבר מעניין. כשמדברים אצל אחינו החרדים על השקפות העולם שלהם, זה לא מצחיק אותם. אצלנו, כשאנחנו לומדים שמה שאנחנו אומרים זה נכון, זה מצחיק. אז באמת נכון מה שאנחנו מאמינים? לא מבין. זאת בעיה. יש לנו בעיה של אמונה. כן? צריך להבין, מה קרה כאן? הרב קוק מסביר בספר שמונה קבצים, בקובץ ח' בפסקה ק"ז, שמשה רבנו עבר בחיים שלו שתי התמודדויות קשות. האחת, חטא העגל, והשנייה, כשהעם ביקש בשר. מאוד משונה. ההתנהגות של משה רבנו מול העגל, אתם עושים עגל? אין בעיה, אני הורג 3,000 איש, שובר את הלוחות, מביא לכם לוחות שניים, מבקש כפרה, להתמודד עם דבר כזה. ומשה רבנו היו לו עצבים של פלדה. משה רבנו נשבר במרחב, כשהעם ביקש בשר. ביקש בשר זה לא חטא. זה תאווה גסה, אבל זה לא חטא. למה משה רבנו שם לא ידע מה לעשות? כתוב שם, אם ככה את עושה לי הורגה מן ההרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ועל הראה ברעתי. מה קרה לו למשה? שר כאן ביקשו בשר. זה אמנם לא מכובד, זה לא יפה, אבל לא חמור כל כך. מפרש הרב, שמשה רבנו ידע שהתפקיד שלו בעולם זה ללמד תורה. ותורה הוא לא יכול ללמד במקום שיש חוצפה. במקום שיש טעות, כמו עבודה זרה, הוא יודע מה לעשות. הוא מתקן את הטעות. אבל איפה שיש חוצפה, משה רבנו לא יודע מה לעשות. ולכן הקדוש ברוך הוא ביקש הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, תוריד אותי מפה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חבל. לא היית לי חד כפון זין, ובמדי המשל, באומה. לכן אומר הרב, אם משה היה מסוגל לגלות את האור הגנוז בחוצפתם של ישראל, הוא היה משיח. לכן, באמת, לפני משיח, צריכה להתגלות תורה חדשה, שמגלה את אור הקודש הגנוז בחוצפתם של ישראל. איך קוראים לתורה הזאת? אורות. כן, ספר אורות זה התפקיד שלו, להסביר את זה. ונתן לו שחור ריחם עלינו, שלח לנו את הרב קוק כדי להסביר את זה. והקדושה הזאת, כלומר, היא זו שהביאה את הגאולה. החוצפה הזאת היא זו שהביאה את הגאולה. לכן, עם ישראל, יש לו רוח הקודש. כשהוא בא לשמוח לפני הקדוש ברוך הוא על זה שהוא יצא מעבדות לחירות ביום העצמאות, אז הוא גם אוכל בשר. כדי להראות את התיקון של בקשת הבשר בימי משה. זה התיקון של אז. כלומר, החוצפה עשתה את הגאולה. לכן, אני מקפיד תמיד להיות שותף במצווה הזאת ביום העצמאות, במידת היכולת. וזה אגב דבר מאוד מעניין, מה? אגב זה דווקא מאוד מעניין שזה דבר שלא אורגן על ידי שום גורם, לא רבני ולא רשמי ולא משרד, לא רשות האירועים הממלכתיים וכו'. זה דבר שהאומה עשתה אותו. כל הניסיונות האחרים, הרבנים תקנו הלל, לא הולך. החילונים תקנו פטיש, לא הולך. אבל הבשר זה הולך, אף אחד לא תיקן את זה. יש פה משהו מיוחד, אני לא חושב שישר לזלזל בהתנהגות קולקטיבית כל כך עמוקה, כל כך מקיפה יותר, נכון? של האומה. כן, עכשיו אני רוצה פה להוסיף נקודה חשובה. ההלכה הזו, הגאולה הזאת שאנחנו חיים בימינו, היא לא סתם גאולה, כי היו הרבה גאולות. הייתה גאולת מצרים, וגם הגענו מידי בבל ומידי פרס ומידי יוון, כן? הרבה פעמים היו גאולות, וגם בקהילות ישראל היו מידי פעם חגי פורים כאלה, על כל מיני אירועים טובים שקרו במהלך הגלות. אז אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, יש פורים טבריה ויש פורים פרנקפורט, יש פורים אלג'יר ויש פורים ליבורנו, יש כל מיני פורים, פורים מזמיר, על כל מיני גאולות. אבל יש משהו מיוחד בגאולה שלנו אנו לעומת כל שאר הגאולות, שהיא גאולה אחרונה. וזו מעלה מיוחדת. גאולה נצחית, אין יותר גלות אחריה. נאמר במגילת איכה, תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עלייך בת אדום, גילה על חטאותייך. אומר רש"י, אחרי שיגאלו מאדום, שוב אינם גולים יותר. יש הבטחה. דברי הנביא. שמה? אין דבר כזה. אני אומר לך, אין דבר כזה. אני אסביר לך, אני מכיר את המקורות שאתה מדבר עליהן. אני מכיר את המקורות שאתה מביא. אבל כל המקורות האלה הובנו לא נכון. ואני אסביר לך גם למה. בגלל שבכל גלות וגלות היו שניים. כלומר, גלות בבל גם היה מקביל לה, גלות אשור. גלות פרס יש לה מקביל לה, וגלות מדי. גלות יוון היה לנו גם כן שתיים, בית תלמי ובית סלבקוס. וגלות רומא זה רומא וישמעאל. לכן במובן הזה זה גלות חמישית. הבנת? גם רבי אברהם בן עזרא אומר את זה. וגם כל המדרשים על מלכות הישמעאל שתתפשט 9 חודשים, כל זה לא היה ולא נברא, זה טעות בגרסה, ואני יכול גם להוכיח את זה. בסדר? אבל רש"י, מה אתה חולק על רש"י? רש"י גם מסביר לך בזה דברי הנביא. הנביא ירמיהו אומר לך שאחרי גלות אדום אין יותר גלות. אבל למה לנו להסתבך? זה מפורש בירושלמי, במסכת שביעית, פרק שישי, הלכה א'. שם נאמר, ויטיבך וירבך מאבותיך, אבותיך הייתה להם גלות אחרי גאולתם, אתם משאתם נגלים שוב אין אתם משתעבדים, שנאמר וירבך מאבותיך ויטיבך וירבך מאבותיך. זאת אומרת, כאן יש לנו הבטחה, אנחנו יודעים, זאת גאולת אחרונה. מי שלא מאמין בזה, לא מאמין בדברי התורה, כן? זה פסוק בתורה, ויטיבך וירבך מאבותיך, אז כבר לא בדברי הנביא, זה יהיה כבר כפירה בדברי משה רבנו בפרשת ניצבים. כן? אנחנו בגאולה אחרונה. מה? ויטיבך וירבך מאבותיך, שאבותיך, כלומר, אבותיך, מי שנגאלו, חזרו ונשתעבדו. אתה, מי שנגאל, שוב אינך משתעבד. הפסוק הזה נאמר בפרשת ניצבים בפרק למד. איך? פשוט מאוד, נסביר לך. בוא נסביר לך פה משהו. צריך להבין איך חזל הוא מפסוק. השאלה, האם הפסוק הזה יש לו משמעות עבור הקורא או אין לו משמעות עבור הקורא? כי אם תגידי, נגיד, יהיו עוד 10 פעמים גלויות, ובסוף העשירית, או נגיד, כשתהיה האחרונה, לא תהיה שוב גלות, זה אין בזה שום חידוש, לא צריך פסוק בשביל זה. אלא אם הפסוק אמר לי את זה, זאת אומרת, הוא אומר לי משהו שאני יכול להבין אותו בעצמי. ואז מה נאמר שם? שפעם אחת גולים ונגאלים ושוב משתעבדים. נכון? מתי זה היה? גלות בבל. ואחרי זה, יותר, לא יותר משתעבדים. אם כן, אנחנו יודעים, כיוון שנגאלנו, לא נשתעבד יותר. מה? לא, עובדה, דברים פשוטים. עכשיו, השאלה, האם יש משמעות הלכתית לעובדה הזאת שאנחנו בגאולה אחרונה? יש פסוק בספר ישעיהו. ישעיהו הנביא מתנבא אצל חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו דואג מאוד כי האשורים מגיעים, הצבא של סנחריב הולך לעשות שמות בארץ. אומר לו ישעיהו, אל תדאג, אני הולך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לקבור אותם, ואתם תהללו על זה. השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. אתם תשירו כמו בליל יתקדש חג. מה זה ליל יתקדש חג? ליל פסח. כמו שאתם אומרים הליל בליל פסח, אתם תאמרו הליל כשתשתחררו מסנחריב. כך אומר הנביא ישעיהו. הגמרא אומרת, מכאן אנחנו יודעים שלפי ישעיהו היה פשיטה לו שאומרים הליל בליל פסח, לא ידענו. לכן אומרת הגמרא, בירושלמי פסחים פרק ה', בא ליל פסח ללמד על מפלת סנחריב, ונמצא למד הימנו. כלומר, דרך זה אנחנו יודעים רטרואקטיבית שצריך להגיד הלל בליל פסח. אז מה המקור להלל בליל פסח? ההלל שצריך לומר במפלת סנחריב. הוא אמר הלל במפלת סנחריב או לא? לא אמר. אומרת הגמרא בסנהדרין בבבלי, כן, מה שהצדקנו לפניכם, שבגלל שהוא לא אמר, אז ההלל הזה נדחה לעתיד לבוא. ולכן גם רש"י במסכת פסחים דף צדיק ה', עמוד ב', אומר שהשיר יהיה לכם כדי לגל שחג, אומר בגאולה. אתם תגידו הלל כמו בליל פסח. זאת אומרת, לפי רש"י, ההלל של הגאולה האחרונה הוא כהלל של ליל פסח. מה? אכן, הוא נאמר בלילה דף. נכון. ומכאן המקור לתקנת הרבנות. הרבנות תקנה, בראשותו של הרב שלמה גורן, זכר צדיק לברכה, שכינס את מועצת הרבנות מספר פעמים, אבל הפעם היותר ברורה והיותר סופית הייתה בשנת תשמ"ם, בחודש ניסן, כינס את מועצת הרבנות הראשית בישראל, וקבע שיאמרו הלל ביום העצמאות, בלילה וביום. עכשיו, זה מעניין איך העובדות לא מבלבלות אף אחד. כן? היום נכנסו אצלי בחדרי, 4 תלמידי חכמים אמרו לי אין תקנה כזאת. אמרתי, אבל יש תקנה כזאת. לא נכון. מה נעשה? יש פרוטוקול. אין? תלמיד חכם הרב שמואל קץ אמר לי שהוא בדק את הפרוטוקול של אותה ישיבה. כתוב מפורש שהרבנות הראשית, מועצת הרבנות, מאשרת את התקנות של השנים שעברו, לומר את הלל בליל פסח. אז יגידו, אבל יש, היה ויכוח אם בשנים שעברו היה הלל בליל פסח. נעשה את זה. בין שנגיד שהיה או שלא היה, כשמועצת הרבנות מתכנסת בתשמ"ם וקובעת שיש, אז יש. יש. יכולים לעלות, לרדת, לעשות כל מה שרוצים. יש תקנה של מועצת הרבנות הראשית. אבל יש שתי טענות נגד זה. יש טענה שאומרת שהרב שלמה גורן כפה את דעתו על הרבנות. כפה. אני לא יודע איך אפשר לכפות על תלמידי חכמים. אני לא מאמין ללשון הרע הזה. דבר נוסף, הוא היה לבד שם. הרב הראשי השני החרים את הישיבה. אמר לי הרב שלמה גורן, בשיחה אישית איתו, אמר לי, נכון, הרב להגיד לא היה, אז הוא לא במניין. וזה נכון שאני הכרחתי אותם, אז הם קיבלו. והדבר הזה יש לו יסוד עמוק בהלכה, אל תגידו שזה סתם. יש גמרא במסכת ראש השנה שהיה ויכוח האם לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת ביבנה. יבנה היה מושב הסנהדרין. רבן יוחנן בן זכאי סבר שבמקום שבו יש סנהדרין יתקעו. כן? מקום שיש סנהדרין תוקעים גם בשבת. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לבני בתרא, נתקע. אמרו לו נדון. אמר להם נתקע ואחר כך נדון. תקעו. והם אמרו נדון. אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין משיבין לאחר מעשה. אין תחמון. והתחמון הזה נפסק להלכה לדורות. מה? בגלל שהוא היה הרב הראשי. השמה תגיד אחרי שהוא מת, רק מפתי כבודו עשו, אחרי שהוא מת כבר לא צריך. כמו שיש כאלה שירידו, הרב גורד נפטר אז הוא כבר לא צריך. לא נכון, אתה רואה שהגמרא פוסקת את זה עד עצם היום הזה. שמקום שבו בדין יושב, כותבים אפילו בשבת. ולכן הריף, כן, הריף אמר שההלכה הזאת נאמרת רק במקום שבו נמצא בית הדין של גדול הדור. ולכן הוא תקע. רק במקום שבו, לכן הוא תקע. כן, מה אתה אומר? היו תקנות של הרבנות הראשית לפני תפשין מהם. והם אמרו דברים אחרים, לא תקנו בלילה, תקנו חצי הליל, הליל שלם, ברכה, לא ברכה, לא משנה. כל הוויכוחים האלה נסתיימו בשנת תפשין מהם. אחרי זה, אחרי שהרב גורן נפטר, היה ויכוח במועצת הרבנות הראשית, מה לעשות? היו כאלה במועצת הרבנות, אני מדליף הכל. אני מדליף. היו כאלה שאמרו, נעשה כמו שהרב גורן אמר. יש כאלה שאמרו, לא, נחזור למה שהיה לפני כן. היה ויכוח, בסוף החליטו לפרסם מודעה מטעם מועצת הרבנות לעשות כמקדמת דנה. זאת אומרת שהחליטו לא להחליט. אם החליטו לא להחליט, אז זה אומר שהתקנה בשנת תשעים לא בטלה. מה? גם עד היום הזה, עד היום הזה לא היה שום כינוס של מועצת הרבנות הראשית שביטל את הדבר הזה. כן, מה אתה אומר? מה התוקף של החלטות המועצת הרבנות הראשית? פשוט מאוד, תקנת בית דין. בית דין חשוב, כמו שמשל תקנו בתקנות שום, שפיירה ורמייזה מגנצה. מה תקנו? התאספו רבותינו מגדולי בעלי התוספות, תקנו מה שתקנו, וזה חייב את כל ישראל. כן, מה אתה אומר? כן, כן, זה בגאולה השלמה, כן. זה הגאולה השלמה, כן. לא, לא, יום העצמאות זה לא התחלת הגאולה. אני מצטער, אני מוכרח בזה... לא, לא, זה לא אמצע הגאולה, אני מוכרח להגיד את האמת. מה שאנחנו אומרים במגילת, בתפילה לשלום המדינה, ראשית צמיחת גאולתנו, כל פעם שאני אומר את זה, ליבי נוקפים. כי זה לא ראשית צמיחת גאולתנו, זה גאולתנו, נקודה. ואני אסביר לך גם למה. כשמדברים על גאולה, יש הגדרה הלכתית לגאולה, זה לא דרשות, אתה יודע, אנשים אומרים זה... אפשר להגיד צריך נבואה, רוח הקודש, לא נכון, יש הלכה, מה זה גאולה? גאולה זה לצאת מעבדות לחירות, ברגע שהגעת לעצמאות מדינית זה גאולה, נקודה. ברור? אתה רואה, כל התהליך, מייבוש הביצות ואילך, זה התחלת את הגאולה, זה אני מסכים. מתשח ואילך זה גאולה, זה עוד לא גאולה שלמה, אבל מה אכפת לנו? תמיד הרב צבי דוד בן היה כותב, בציפיית ראיית השלמת גאולתנו, בסדר? הגאולה השלמה, אבל גאולה זה כן, זאת אומרת זה גאולה אחרונה. אהו? אז אני הרב סודא היה אומר כשהיו... מה? בגלל שזה היה מעבר מעבדות לחירות. כי אז קמה המלכות. כן, זה לא משנה שום דבר. זה הסברתי לך לפני כן, הבאתי בשביל זה את הרמב״ם, בלכות גזלה. שמתי יש מלכות? כשיש לנו את המונופול על הכוח הצבאי והמטבע, נקודה. מכאן ואילך זה מלכות. וצריך איזשהו זמן לקבוע מתי אתה חייב לשלם מס הכנסה, מתי מותר להעלים מס הכנסה. בזמן הבריטים היה מותר להעלים מס הכנסה, כן? כי לא הייתה לנו מלכות, זה המלכות שלהם. ואילו מכאן ואילך אנחנו חייבים לשלם מס הכנסה, זה לא צפון, זה דיני גזלה, כן? מה אתה אומר? היינו עבדים. זה שיש ממשלה של גויים זה להיות עבדים. זה גמרא מפורשת מסכת מגילה. מדוע לא אומרים הלל בפורים? בגלל שאי אפשר להגיד הללויה הללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, כיוון שאחשוורוש שלט עלינו. זה מפורש בגמרא במסכת מגילה. כן. גאולה שלמה זה כבר עיין ברמב"ם, הלכות מלכים, צריך בשביל זה לבנות בית המקדש וצריך לקבץ כל ישראל. סוכנות, סולל בונה, עוד מה זה? לא צוחק. גם מכון מירה גם שותפים בזה. כן, לא צוחק. זה הגורמים. סולל בונה כדי לבנות את בית המקדש, הסוכנות כדי להביא יהודים, ומכון מיר כדי לתת נשמה. זה אנשים, אתה יודע מה, פעם הרב וינר, אנשים אומרים צריך להשאיר משהו למשיח. אז הוא אומר, המשיח לא ייעלב. תגיד, עשינו את העבודה שלנו, הוא לא ייפגע. מה? בבקשה. טוב, זה כבר פרטי פרטים של הלכה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעניין מתי יש סמכות לרבנות הראשית, מתי למרדיה, זה נושא לשיעור אחר, יש לי הרבה מה להגיד, זה לא עכשיו. כן, עכשיו מעניין, אגב, לגבי כל המקורות לזה שצריך להגיד הלל בלילה, אז אני לא אגיד לכם עכשיו את כל המקורות, כן? יש על זה חוברת שהוצאתי ברוך השם ומשל ומנתך בלילות, הרבי לישה כבר הגיע? טוב, מה? להתגלח? חייבים להתגלח לפני יום העצמאות. הרב צבי... לא, ביום הזיכרון כמובן. איך אתה מגיע לתפילה מגולח? אלא לא מגולח. זה הרב צבי יהודה תמיד היה אומר. כשהוא היה רואה אנשים מגיעים לא מגולחים ליום העצמאות, אז הוא אומר, הכרת פניהם ענתה בם. זה דבר לא פשוט. לא יודע, הכרת פניהם ענתה בם. זה דבר לא פשוט. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, יש כאלה מתחכמים, אומרים, אני מחמיר לפי הקבלה. לפי הקבלה, לספירת העומר, לא מתגלחים 50 יום, גם ל"ג בעומר לא מתגלחים. אבל יש פה בעיה, לפי הקבלה לא מתגלחים אף פעם. אז מה שכתוב אצל המקובלים, לא להתגלח 50 יום, הכוונה גילוח הראש, לא גילוח הזקן. אז אם אתה כבר מתגלח לפי הקבלה, אז תלך עד הסוף, אל תתגלח בכלל כל השנה. ותתחיל, לא בספירת העומר, תתחיל, אני יודע, בחנוכה. זה גם טוב, כן? למה דווקא יום עצמו צריך לסבול מזה? עכשיו, הלכה למעשה לגבי הלל בלילה, טוב, כל אחד, אני לא פה קובע את ההלכות, ברוך השם יש לנו הרב דוביגון, הוא יחליט מה עושים פה במכון מיר. אני לא בא לקבוע פה את ההלכות, אני אומר לכם מראש. אני רק אמרתי לכם את דעתי, מי שמעוניין, יכול לקרוא, יש חוברת פה למחירה בנושא הזה.
להסתפר ביום הזיכרון?
חייבים להסתפר ביום הזיכרון.
גם בגלל הגן להסתפר.
למה לא? מה, אתה רוצה להגיע לא יפה לתפילה? מה? ודאי, ודאי, זה שאלה. כן. בכלל צריך לזכור דבר אחד. מאיפה באו מנהגי האבלות בספירה? מה המקור שלהם? תלמידי רבי עקיבא, איך הם מתו?
בקרב,
נכון? ככה מובא באיגרת רב שיר הגאון, שהיה בזמן השמד. מה זה השמד? זה מלחמת בר כוכבא. זאת אומרת, על מה האבלות? על זה שאז תלמידי רבי עקיבא ניסו להקים מדינה ולא הלך. אז על זה יש אבלות. אז בימינו צריך לבטל את זה. אז הם מתו, נכון. וזה הסיבה שהם מתו בקרב, נכון? למה? כי לא נהוג כבוד זה בזה, מה זה קשור? לא יודע שהם מתו בקרב. במגפה זה כתוב בגמרא, אבל זה לא היסטוריה. רבנו שרירה גאון, אני כותב לך את האמת ההיסטורית. הגמרא אומרה האמת הגדית. אבל יש גם אמת היסטורית. האמת ההיסטורית, אם הוא ראה, באיגרת רבנו שרירה גאון, שהוא כתב ספר היסטוריה, הוא אומר, והווה שמדה על תלמידוי דרבי עקיבא. מה זה שמדה? בכל מקום
בכלל
זה
השמדה,
זה נחמת לחורה. בסדר? אני לא יודע, אני לא חולק על רבנו שרגעון, חס וחלילה, נכון? לכאורה, לפי זה היה מקום בימינו לבטל את כל מי הגיע בינינו. אבל רבותינו לא ביטלו, אולי צריך להגיד להם, אולי לא שמו לב. אבל לפחות יום העצמאות זה יהיה הרי מרוחה ביטלולה, שכשחזר העצמאות אתה לא מתגלה. עכשיו, אני רוצה להביא לכם דבר מעניין מליקוטי הגרא. יש תלמידי הגרא ליקטו מתוך כתבי יד שלו כל מיני דברים, ויש בליקוטי הגרא כמה מיני רמזים, זה קצת קשה להבין, זה על פי הקבלה, דברים מסובכים. אבל יש דבר אחד פשוט שכתוב בליקוטי הגרא על ימי ההלל. אומר הגרא, יש בחנוכה 8 ימים של הלל כנגד שמונה ימים של חג שבהם לא אומרים הלל.
והם? ראש השנה
ויום הכיפורים ושישה ימים אחרונים של פסח. אז שש ועוד שתיים זה שמונה. אם כן, יש שמונה ימים שאף על פי שהם מקראי קודש בכל זאת לא אומרים בהם הלל, לכן ההשגחה השלימה לנו את זה בשמונת ימי החנוכה. זאת אומרת רגע, אז יוצא לפי זה שאין עוד מקום נעלילים נוספים, נכון?
לא נכון,
יש עוד שני ימים שבהם שהגרה לא הביא שהם מקראי קודש ושבכל זאת לא אומרים בהם הלל, והם? מה? היום השני של ראש השנה והיום השמיני של פסח. אתם נגד לזה? זה נקרא לא אומרים הלל. זאת אומרת, היום השמיני של פסח בגולה ויום שני של ראש השנה, זה הגרא לא הביא אותם, הוא הביא רק מה שכתוב בתורה. אז מעניין הדבר הזה, כי כנגד שמיני של פסח יש הלל ביום העצמאות, וכנגד יום שני של ראש השנה יש הלל ביום ירושלים. מכאן המרכזיות של השופר ביום הזה. כן, הרב גורן כשהוא שחרר את העיר העתיקה, כידוע, שחרר אותה עם שופר בידו. מסביב יש קלטת מפורסמת איך שהוא התהלך ברחובות העיר העתיקה והיה תוקע בשופר והחיילים היו באים אחריו. זה עניין, זה דבר הזה. אז אם ככה, ומה, איפה המקום להלל בלילה? יש עוד הלל נוסף, ההלל שאומרים בלילה השני של פסח בגולה, שאנחנו לא אומרים אותו כי אנחנו פה בארץ ישראל. אז כנגד זה ההלל של הלילה של יום העצמאות. מעניין שהכל מכוון ומסודר בהשגחה עליונה. מה? יש עוד הלל של לילה של יום טוב, והלילה השני של יום טוב בחוץ לארץ של פסח, שאנחנו לא אומרים אותו, נכון? אנחנו לא אומרים אותו כי אנחנו פה עושים חול המועד. אז כנגד ההלל הזה יש ההלל של הלילה של יום העצמאות. מעניין דבר הזה. אני רוצה להוסיף נקודה אחרונה, יש לנו זמן, נכון? אני חושב שהרב אלישע עוד לא הגיע. קרה דבר מעניין ביציאת מצרים, שהייתה גאולה פעמיים, נכון? נגאלנו בערב ונגאלנו בבוקר. יש גמרא במסכת ברכות דנה בזה באריכות מתי הייתה בדיוק הגאולה. כן, כתוב בחיפזון הוציאך השם ממצרים לילה. זאת אומרת הגמרא, וכי בלילה יצאו, ולא לא יצאו אלא ביום שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל. הגמרא אומרת לא, יצאו פעמיים. הייתה גאולה מכוח פרעו בלילה, שפרעו אמר אתם יכולים לצאת, והייתה גאולה בבוקר שבפועל יצאנו. כלומר, גאולה שבאה מכוח ההכרזה של הגוי, גאולה אחרת שבאה מכוח המעשים שלנו. זה שני המומנטים של הגאולה. ומעניין, פה הלילה קדם ליום. כן? קודם כל נגלו בלילה, וזה נגלו ביום. בהקמת מדינתנו קרה בדיוק ההפך. הייתה החלטה ביום לצאת מעבדות לחירות. זאת אומרת, זה הכרזת המדינה. בארץ ישראל קם העם היהודי. אז. והייתה אז מה שנקרא רוח, דעת וגבורה להילחם. התוספות במסכת בבא מציעא דף ק"ו אומר שכשיש דעת, שיש רוח, דעת וגבורה להילחם, זה נקרא נס. ניסא זוטא. כן, דיבור המתחיל, ניסא זוטא. ועל זה, על הנס הזה אומרים תהלל. ככה אומר הרב צבי יהודה, שהייתה הכרזה ומכוחה החלטנו לומר את ההלל. אבל מתי הסתיים המנדט? בחצות לילה אחר כך. אם תסתכלו בנוסח של מגילת העצמאות נאמר, אנו קובעים שהחל מחצות לילה בסיום המנדט תקום הממשלה הזמנית. אז מתי הייתה הגאולה? בלילה. לכן גם אומרים הלל בלילה. אבל פה קרה דבר מעניין, שפה היום היה הכנה ללילה, וזה מפורש בספר זכריה, הנה יום אחד הוא יוודע לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. מפורש בנביא זכריה. אז זכינו לזה, כן? כי ידוע שגם כשהנביאים אומרים משהו, לא רק חז"ל, שהנביאים אומרים שמשהו יתקיים, ביום שבסופו של דבר הוא גם יתקיים. יפה, על זה ישבתי בקונטרס שלי בסוף ספר בית מלוכה, שם אני מתייחס לשאלה הזאת. יש שם תשובה, קצת מסובכת, לא הזמן כאן לה, עיין שם, עיין שם היטב, ודעת נפשך עם עם. כן, שם לא מוסבר הכל. לכאורה, לפי זה, אתה רגיל הלל, בליל ו', נכון. עכשיו, דבר אחרון, סוגמר. כן, בספר זכריה, בכלל הרבה דברים טובים. נאמר ככה, הנה יום בא לשם, בפרק י' ד' בזכריה. הנה יום בא לשם, וחולק שללך בקרבך. ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, והנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייכרת מן העיר. מה הוא מדבר? הדבר הזה קרה, נכון? קרה בתשח. באו כל הגויים על ירושלים למלחמה, נלכדה העיר, ומעניין, תראו שהנביא מדייק, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא ייכרת. התקבולת לא ברורה, צריך לי או חצי העיר וחצי העיר, או חצי העם וחצי העם. אבל אם אנחנו רואים באמת מה קרה בתשח, קרה בדיוק כך. חצי העיר היה בגולה, כן? העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, ויתר העם באמת לא נכרת מן העיר. כי זה לא היה חצי העם בעיר העתיקה, היו רק יחידים. כלומר, הרובע היהודי לא היה רובע, הוא היה חצי העם. זאת אומרת, פה תראו שהנביא מדייק. עכשיו מעניין למה הנביא ידע את זה? כן, מי אמר לנביא? כן, הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל למה הקדוש ברוך הוא אמר? כן, שככה זה יהיה. כי כדי לכבוש את ירושלים צריכה להיות אחדות. באותם הימים קרה משהו מצער. האצל ניסה לפרוץ בשערי ירושלים, הלחי ניסה בשער אחר, והגנה ניסתה בשער אחר. עצם זה שיש אצל, לחי והגנה, זה כבר פירוק. ולכן בצב כזה אישר היה לכבוש את ירושלים, וברור היה לנביא שבבוא הגאולה עדיין לא תהיה אחדות באומה, ולכן באמת ירושלים צריך להתחלק כפי שהתחלק, עד שנתקיים בנו במלחמת הימים, כשזכינו לממשלת האחדות הראשונה מאז הקמת המדינה, בשנת תשכ"ז, אז באמת כולם נכנסו לירושלים, אבל זה כבר שהיה לעניינו של יום ירושלים. טוב, עוד הרבה יש מה לומר, אבל תשאירו לי משהו לשנה הבאה, וידך זיל גמור.